Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. אמריקה נהפכת לשוק של עובדים. כתבתו של יעד לבנה מתוך מוסף כלכליסט, נובמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. ביום ראשון האחרון, אחרי חודשים של תסיסה, הושמעה תרועת הקרב. המטרה הראשונה שסומנה הייתה מקדונלדס, ענקית המזון המהיר. כדי לנצח במשחק צריך רק קלף אחד, ומקדונלדס היא הקלף הזה, כתב אחד מגולשי הרשת החברתית רדיט. סרבו לעבוד במקדונלדס עד שהם יציעו שכר של $25 לשעה כסטנדרט. אם אתם עובדים במקדונלדס, מצאו עבודה אחרת. דרשו $25 מהבוס. עזבו ללא הודעה מוקדמת בשעות העומס וקחו את הקולגות איתכם. אם אתם לא עובדים שם, הגישו מועמדות, התקבלו ואז צאו באמצע המשמרת. גרמו לכאוס. אנחנו נוודא שלא יהיה להם אפילו זוג ידיים אחד. הם יאלצו להיכנע לדרישות או לאבד את הביזנס. אנחנו צריכים להפיל חברה אחת והשאר יאלצו ללכת בעקבותיה. קריאות לפעולה ברשתות חברתיות הן עניין שבשגרה, אבל אסור לזלזל ברדיט, האתר השביעי בהיקף התנועה שבו בארצות הברית. לשם השוואה, פייסבוק במקום החמישי, טוויטר במקום ה-27. רדיט כבר הוכיחה השנה שהקהל העצום שלה להוט לפעולה, כשהחברים באחת הקהילות שלה, Wall Street Bets, תדלקו התנפלות על מניות עם פוזיציות שורט כבדות והורידו את קרנות הגידור על ברכיהן. לכן, כשהפוסט נגד מקדונלדס גרף 32,000 הצבעות אוהדות ב-20 שעות, ופוסט דומה שקרא לחרם על לקוחות הרשת גרף 62,000 לייקים, למקדונלדס הייתה סיבה טובה לדאגה. התמיכה המסיבית הזאת אינה מקרית. הפוסטים המדוברים פורסמו ב-Anti-Work, הקהילה הצומחת ביותר ברדיט, שיש בה כבר יותר ממיליון ומאה אלף חברים, ושמונה חדשים מצטרפים בכל דקה, נכון ליום שני. Anti-Work, שכותרתה היא אבטלה לכולם, לא רק לעשירים, מוקדשת להחלפת דעות ורשמים על הדרכים להתפרנס מחוץ לשוק העבודה. הצמיחה המהירה של הקהילה הזו משקפת משהו עמוק ברוח שמפעמת כרגע באמריקה. עוד ועוד אנשים מואסים בשכר הלא מספק, בנורמות הסכן הצלניות, ובתפיסה שהג'וב שלך הוא מרכז החיים שלך, ובוחרים להתנתק משוק העבודה. לתופעה הזו כבר יש שם, The Great Resignation, ההתפטרות הגדולה. הנתונים הם לא פחות ממדהימים. על פי משרד העבודה האמריקאי, מספר המתפטרים בארצות הברית הגיע בספטמבר לשיא של 4.4 מיליון בני אדם, כ-3% מסך המועסקים, עלייה של יותר ממיליון לעומת החודש המקביל אשתקד. זה היה החודש השלישי ברציפות שבו מספר המתפטרים שבר שיא, והם באים מכל הענפים, אבל בעיקר מהכמעונאות והשירותים. במקביל, מספר המשרות הפנויות הוא 10.4 מיליון, שמספר דורשי העבודה היה 7.7. אמריקה משוות לידיים עובדות, אבל העובדים מעדיפים לשבת בחיבוק ידיים. לינקדין, הרשת החברתית שמתמקדת בקריירה, דיווחה לאחרונה כי חיפושים הקשורים לפרישה זינקו ב-20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ועימם זינקה הפופולריות של האשטאגים כגון תשישות בעבודה או ההתפטרות הגדולה. במקביל, גוגל דיווחה כי חיפושים כיצד לשלוח הודעות התפטרות זינקו בארצות הברית ב-3,500% בתוך 3 חודשים. רוב האמריקאים עדיין יירתעו למשמע המילה סוציאליזם, אבל דעת הקהל מושכת לכיוונים מפתיעים. סקר של מכון גלופ שפורסם בספטמבר מצא כי 68% מהאזרחים רואים בחיוב איגודים מקצועיים, השיעור הגבוה ביותר מאז 1965. בקרב תומכי המפלגה הדמוקרטית, התמיכה באיגודים מגיעה לכדי 90%, אבל אפילו אצל הרפובליקנים היא עומדת כעת על 47%, נתון שנשמע דמיוני עד לאחרונה. שיעור העובדים המאוגדים בארצות הברית הוא עדיין רק 9%, לעומת כרבע מהעובדים בישראל, אבל בשטח מופיעות יותר ויותר יוזמות התאגדות. אפילו באמזון, אחת המעסיקות הגדולות באמריקה, כ-950,000 בני אדם, ומי שיחסה לעובדים הוביל לביקורת קשה, ובסטארבקס כ-350,000 עובדים. שתי ההתארגנויות האלה אגב החלו במדינת ניו יורק, שמסתמנת כמוקד של אקטיביזם לשינוי תרבות העבודה האמריקאית. אבל גם העובדים שאינם מאוגדים מתגייסים לאחרונה למאבק על תנאי העסקתם. באוקטובר התמודדה ארצות הברית עם גל שביתות שכלל עשרות אלפי עובדים, הגדולה שבהן הייתה של 10,000 העובדים של ג'ון דיר. חברת בית הנבחרים, אלכסנדיה אוקזיו קורטז, סמן שמאלי במפלגה הדמוקרטית ובעצמה נציגה מניו יורק, הביעה תמיכה בגל הזה, שאותו כינתה סטרייקטובר, שבית אוקטובר, בתרגום חופשי מאוד. וכאמור, המלחמה הזו מתנהלת לא רק במישור המעשי, אלא גם בשיח הרעיוני שמאחוריו. רדיט היא רק חזית אחת. הרשתות החברתיות כולן, מטוויטר ועד טיק טוק, מוצפות בדיווחים על עובדים שהתייצבו באומץ מול בוסים מתעללים והתפטרו. אחת מאלה, אגב, היא מנהלת מוצר בטיק טוק, שהעלתה ליוטיוב סרטון ויראלי שבו היא מפרטת מדוע התפטרה. זה קורה לא רק בארצות הברית. סקר שנעשה עבור מייקרוסופט בקרב יותר מ-30 אלף עובדים ב-31 מדינות ובשלל ענפים, העלה כי 41% מהם שוקלים להתפטר. סקר של חברת כוח האדם פרסוניו העלתה כי 38% מהעובדים בבריטניה ובאירלנד מתכננים להחליף מקום עבודה בשנה הקרובה. בהתאם, גם בבריטניה מספר המשרות הפנויות שובר שיאים, ובשבוע שעבר היה 2.7 מיליון. בגרמניה, יותר משליש מהחברות דיווחו על מחסור בעובדים מיומנים. אפילו בווייטנאם, יצרנית הביגוד וההנעלה הגדולה בעולם אחרי סין, כ1,300,000 עובדים במטרופולין הוצ'ימין סיטי נטשו את המפעלים וחזרו לכפרים שלהם בתוך 3 חודשים. למה זה קורה דווקא עכשיו? הקונצנזוס בקרב הפרשנים היא שאת הטריגר סיפקה הקורונה. רשתות הביטחון הסוציאליות שסופקו בזמן המגפה, כולל דמי אבטלה, הקפאת שכר דירה ואפילו מחיקת חובות סטודנטים, אפשרו לאנשים רבים לבחון מחדש את העבודה שלהם ואת המקום שהיא תופסת בעולמם. לחצי הקורונה גם דחפו לחברות לפטר מיליוני עובדים, בהם כאלה שהקדישו למקום העבודה שלהם עמל של שנים. רבים מהעובדים האלה צפו במעסיקיהם לשעבר ממשיכים לצבור הון, כשמדד ה-S&P 500 זינק ב-26% ב-12 החודשים האחרונים. לא פלא שהם חשים נבגדים ומסרבים להמשיך לעבוד בתנאים הישנים. אלא שנדמה שההתפתחות הגדולה היא ביטוי לזרם עמוק יותר, ובעיקר כאוס יותר. בעשורים האחרונים ארצות הברית צוללת לתוך פער מעמדות הולך ומתרחב, ומיליוני האמריקאים מגלים שהם נבלעים בתוך הפער הזה, כששכרם הולך ונשחק. אלה צפו בעיניים קלות כיצד המיליארדרים באמריקה הוסיפו להונם המצרפי 2.1 טריליון דולר בין מרץ 2020 לאוקטובר 2021, על פי נתוני המוסד למחקרי מדיניות ה-IPS, גוף מחקר המזוהה עם השמאל האמריקאי. אפשר כמובן להציג את המתפטרים כבטלנים, זה בדיוק מה שעושים רבים מדור הבייבי בומרס, השולט בכלכלה האמריקאית. הם מתייחסים אל צאצאיהם בני דור המילניאלס כאל חבורת מפונקים. אבל אלה לא רק הצעירים. על פי מחקר שהתפרסם בספטמבר ב-Harvard Business Review, הצמיחה הגדולה ביותר בשיעורי ההתפתחות בארצות הברית נרשמה דווקא בגילאים 30 עד 45, 20% בשנתיים האחרונות, ובעיקר בענפי הטכנולוגיה והבריאות. אלה אנשים באמצע הקריירה שלהם, בתחומים תובעניים תמיד, שבימי המגפה השחיקה בהם הגיעה לשיא. עד כמה חמורה השחיקה הזו? מחקר שפורסם אשתקד בכתב העת המדעי Nature Human Behavior העלה כי 80% מהעובדים בארצות הברית חווים עוני זמן, מחסור מובהק בזמן פרטי הנדרש לרווחתם ולמשימות החיים שלהם. בשלל מחקרים נמצא קשר בין עוני זמן למצוקה נפשית ופיזית ולפגיעה בפרודוקטיביות. השחיקה נובעת כמובן מהיקף שעות העבודה. סקר של גלופ מאוגוסט 2019 מצא שכ-42% מהאמריקאים עבדו יותר מ-45 שעות בשבוע, מתוכם כשליש עבדו יותר מ-60 שעות. אבל היא גם תוצאה של היחס של המעסיקים, התנאים, התרבות הארגונית הרעילה, נימוקים להתפטרות שמוזכרים דרך קבע במחקרים, לצד ערעור האיזון בין חיי העבודה לחיי הבית. בעולם עבודה כזה, כשצעירים מגלים שהשכלתם ונכונותם לעבוד כבר אינן יכולות לספק רמת חיים דומה לזו של הוריהם, ושהם נותרים מאחור בעוד הכלכלה דוהרת, אין פלא שהם בוחרים לשבור את הכלים ולצאת מהמשחק. למה שתתמודדי עם התאמרות של בוסים, פוליטיקה ארגונית ולחצים שפוגעים בבריאות? למה שתשתעבד למשרה שמתירה לך שעתיים, שלוש ביום לעצמך או למשפחתך, אם בסופו של דבר אתם נשארים במקום? העבודה פשוט לא שווה את זה. במקום להתפרנס ממשרה מסודרת, העובדים האבודים מסתפקים בהשארת הראש מעל המים. חלק מהם נוגסים בחסכונותיהם, בעודם מחכים לשינוי שיבשר על נורמות העסקה חדשות והוגנות יותר. חלק מאמצים את הגיג אקונומי, כלכלת החלטורה, שמאפשרת להם להתפרנס מאספקת שירותים באמצעות אתרים כמו אובר או וולט. אחרים מצאו מקור הכנסה בשוקי המניות, והם סוחרים באמצעות פלטפורמות חינמיות כמו רובינהוד, כפי שעושים למשל רבים מחברי קהילת וול סטריט בטס ברדיט שהוזכרו קודם. ושוק המניות הגואה נוסח בסוחרים הטריים ביטחון מסוכן ביכולתם להמשיך להתפרנס בדרך זו. כולם כך נראה בוחרים לחתוך בהוצאות שלהם. על רקע זה בולטת הפופולריות הגואה והולכת של תפיסות כגון FIRE, ראשי תיבות של Financial Independence Retire Early, שחסידיה דוגלים בחיסכון אגרסיבי שמתועל להשקעות ולנכסים שאמורים לספק הכנסה פסיבית שתאפשר פרישה מוקדמת. שאלה הגדולה היא, לאן כל זה הולך? אפשרות אחת היא שמדובר בלא יותר מעדווה. הכסף הגדול יחופף את הקהל הרחב, והעובדים יאלצו לשוב למשחק, בעיקר אלה שהם מתפרנסים ממשחק במניות, שהשעננות שלהם עלולה להתפוגג בין רגע. האפשרות הזאת תשמח מאוד את המעסיקים הגדולים, ולפיכך אין פלא שאלה מקפידים לשדר כעת שעננות, שקטה, כי איש אינו רוצה לעורר את זעם העובדים. אבל נראה שאפשרות סבירה לא פחות היא שההתפטרות הגדולה מבשרת על שינוי מהותי ביחסי הכוחות בין העובדים למעסיקים באמריקה, שינוי שיחלחל גם לתרבות העבודה. הטכנולוגיה מאפשרת לעוד ועוד אנשים לעבוד מהבית, והם נדרשים לחשוב מחדש על האיזון בין חיים פרטיים לעבודה, לבחור באופן אקטיבי את היקפי הזמן שהם מקדישים לג'וב שלהם, ולהתחיל להציב למעסיקים גבולות נוקשים יותר. והמעסיקים נאלצים להתיישר. כרגע אמריקה נערכת לעונת החגים ולסיעי הקניות שלה, והכימונאיות הגדולות מבינות שהמחסור בעובדים עלול לפגוע ברווחים. אז הן מחלקות שופרים כדי לשכנע את העובדים לחזור עליהן. ההטבות המפתות ביותר, למשל מימון שכר לימוד, מיועדות בעיקר לכוח אדם איכותי שיועסק לטווח ארוך, אבל אפילו עובדים זמניים מקבלים כעת הצעות שלא נראו בעבר. וולמארט, שמעסיקה 1,600,000 אמריקאים, העלתה בספטמבר את השכר ההתחלתי של עובדיה מ-11 ל-12 דולר לשעה, ובחלק מהמקרים אף ל-17 דולר לשעה. גם טארגט ובסט ביי, שמעסיקות 350,000 ו-100,000 עובדים בהתאמה, העלו שכר. אמזון מציעה בחלק ממחסניה בונוס הצטרפות של 3,000 דולר לעובדים חדשים. מייסיז מחלקת 500 דולר בחבר מביא חבר לעובדים ותיקים שיצרפו חדשים. מומחים מעריכים שהמגמה תתרחב לענפים נוספים ולעוד ועוד מעסיקים שיגדילו את השכר וישפרו את התנאים, כי בסופו של דבר זה משתלם להם יותר מגיוס והכשרה של עובדים לעתים תכופות מאוד. האפשרות המרתקת ביותר היא זו שתיטיב גם עם הכלכלה האמריקאית וגם עם העובדים. החלשות של התאגידים הגדולים והתחזקות של עסקים קטנים שמשקפים רוח יזמית. סימנים ראשונים לכך ניכרים כבר כעת. ביולי הוגשו בארצות הברית יותר מ-550,000 בקשות לרישום עסקים חדשים, שיא של כל הזמנים מאז החל המעקב אחרי הנתון הזה ביולי 2004. המגמה הזו, יחד עם ההתפטרות הגדולה, יכולה לבשר על רגע היסטורי בכלכלה האמריקאית. אמריקה נהפכת לשוק של עובדים. כתבתו של ליעד לבנה מתוך מוסף כלכליסט נובמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעל לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.